תמיד איתי בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי,
כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ערב המהדורה המרכזית, עסקת החטופים ממשיכה גם הערב. 10 חטופות ישראליות יוחזרו לשטח ישראל, ועוד כ7 תאילנדים עובדים זרים, כך נאמר בהודעת קטר. במסגרת העסקה הזו ייתכן ועוד הערב יסגרו עוד יומיים של הפסקת אש בתמורה להשבת עוד חטופים ביומיים הבאים. הפסקת האש אמורה להסתיים מחר בערב, אלא אם כן הצדדים יסכימו להאריך אותה. וראש השב"כ נמצא עתה בקטר, מקדם גם את העסקה הזו להמשך של עוד יומיים הפוגה בתמורה לעוד חטופים. דיווחים ברשתות הערביות מדווחים כי יש מסע ומתן על החזרת כל החטופים לישראל, כולל החיילים, כולל כל מי שמוחזק בידי החמאס, בתמורה להפסקת המלחמה לחלוטין. בישראל מכחישים את הדיווח הזה. השר בצלאל סמוטריץ' הגיב ואמר, גם אם תגיע הצעה כזו לא נקבל אותה, אנחנו נחסל את החמאס, שום דבר לא יעצור אותנו. צהל הודיע אחר הצהריים על פרסום שמותיהם של עוד 3 לוחמים שנהרגו בשביעי באוקטובר במהלך הקרבות עם החמאס. גופותיהם ככל הנראה נחטפו, אמנם ממצאים שנמצאים בידי צה"ל מאשרים באופן סופי וודאי כי הם אינם עוד בין החיים. משפחותיהם יחלו לשבת שבעה כבר מהערב, עוד בטרם גופותיהם הושבו ארצה. אחר הצהריים הופעלו מטעני חבלה ליד חיילים ברצועת עזה, בכך עדיין לא הופרה ההפוגה. כוחות צה"ל במקום השיבו בירי לעבר מקורות מפעילי המטענים, אבל מיד חזר השקט. ביהודה ושומרון הפעילות נגד החמאס ממשיכה, גם בלילה האחרון פעילות רחבה של צה"ל בכמה ערים ברשות הפלסטינית. הרמטכ"ל מגיב היום לפרסומים לפיהם אמן וצה"ל כשלו. הוא אומר, אכן, היה מידע באמן, אנחנו נחקור אותו רק אחרי המלחמה, ננהל דין וחשבון נוקבים. את כל זה יש לעשות אחרי המלחמה. ברור שיהיו הרבה מאוד הכשלים שיצטרכו להיבדק, לצאת אל האור. כרגע אנחנו נלחמים, אומר הרמטכ"ל. המהדורה המרכזית בקול חי, איתנו באולפן העורך והמפיק נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. הפעימה החמישית של עסקת החטופים יוצאת לדרך הערב. כבר הגיעו שמותיהן של 10 בנות ונשים ששוחררו משבי החמאס הערב. תוך כך צריך לומר שייתכן והעסקה הזו תוארך בעוד יומיים, יש דיבורים רציניים על זה, וגם דיווחים ברשתות ערביות שונות על יוזמה חדשה, הפסקת הלחימה בתמורה להחזרת כל החטופים. לא בטוח שיש אישור עדיין לדיווחים הללו. נפתח עם כתבנו שלמה ריזה.
שלום אבי, ערב טוב.
שלום, ערב טוב. תגיד, כשאנחנו מדברים על עסקה כזו, על הצעה כזו של הפסקת המלחמה, מה המקור של הדיווח הזה?
קודם כל מעשית, ראש המוסד דדי ברנע נמצא כרגע בדוח הבירת קטר, יחד עם ראש ה-CIA ויחד עם ראש המודיעין המצרי, וזה אומר שמתבשל משהו, שלושתם לא נוסעים במיוחד לקטר כדי לדון בעוד יום או יומיים של הפוגה, הם נוסעים כדי לדון במשהו הרבה יותר גדול, הפעם האחרונה שהם נפגשו הייתה בתשעה לחודש, בתשעה בנובמבר, שאתם סגרו את העסקה הנוכחית, וכלי תקשורת ערביים, ואני רואה גם בשעה האחרונה, לתקשורת אמריקנים, טוענים שהפעם מדובר על עסקה גדולה והרבה, מדובר על הפסקת הלחימה הישראלית לגמרי, בתמורה לשחרור כל החטופים, כולל חיילים, כולל קצינים, כולל כל מי שנמצא בידי חמאס, וכאן נמצא בעצם, נמצאת המלכודת הגדולה. מצד אחד זה כמובן מאוד מאוד מפתה, של הנה לסיים את הסיפור, אבל מצד שני כשמסתכלים על מה חמאס רוצה בתמורה, ברור שאי אפשר לתת לו את זה, כי בסדר הפסיקת הלחימה היא בעצם, מאפשרת את הצעד הבא.
חמאס רוצה להישאר על הרגליים ורוצה להמשיך לתפקד גם אחרי המלחמה, וזו הדרך שלו לצאת מהעסק הזה, אבל עדיין אין דיווחים רשמיים שאכן מנהלים מגעים אמיתיים על הצעה מהסוג הזה. שלמה, תוך
כן,
כדי
כמובן
שאנחנו...
כמובן שאין דיווחים רשמיים, אבי, והשר סמוטריץ' גם הכחיש את זה, אבל השר סמוטריץ' נמצא בקבינט המורחב, שבו כידוע אין את ההחלטות, הוא סוג של חותמת גומי, רק מראים בו את הדברים. אני לא יודע אם גם תהיה התייחסות ישראלית לנושא הזה, שוב, זה נושא שנמצא בדיונים, אבל זה נושא שנמצא כרגע על השולחן חד וחלק, ועודנו מדברים, חמאס, ארגון הטרור חמאס מודיע שהוא העביר את 10 החטופות, את הפעימה החמישית לידי הצלב האדום, וזה אומר שכרגע אחרי שחרורם של כ-60 ומשהו ישראלים, ושאר העובדים התאילנדים והזרים, יש בידי, וכמובן גם לצערנו ההכרזה על מותם של כמה אחרים, יש בידי ארגון הטרור חמאס 141 חטופים, מתוך כ-250 שהיו לו בתחילה, והדיבור כרגע הוא גם על עוד יומיים נוספים של הפוגה, כך שינסו בעצם להוציא מחמאס עוד כ-20 חטופים ישראלים שנמצאים בידיו.
אוקיי, אם כן, זה הדיווח נכון לעכשיו, אם תהיה הערכה נוספת בעסקת החטופים ליומיים נוספים, נשמע על זה כמובן בהמשך, אבל זה בהחלט רעיון אמיתי שהצדדים עוסקים בו ברצינות בשעות הללו. ממתינים לפעימה החמישית שתצא לדרך, שלמה ריזל כתבנו, תודה רבה לך. עוברים עכשיו לפרשננו לצבא ביטחון, קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב גם לך.
אז היום בצהריים משהו שהחל וכמעט דרדר לנקרא לזה עצירת ההפוגה ברצועה, מטענים שהופעלו לעבר כוחות צהל שנמצאים שם, הם השיבו בירי, אבל מיד חזר השקט.
כן, זה נכון, אבל זאת הפרה לכל דבר ועניין. תשמע, היה פה שני דברים. קודם כל, זה לא מטענים שהיו שם מבעוד מועד, זה מטענים שנמצאים שם בשטח מזה כמה שעות בלבד, והמחבלים של החמאס, סמוך לבית החולים מרנטיסי, מזהים את החיילים, את הלוחמים מחטיבה 401 של השריון, יורדים מן הטנק ואחר כך עולים לטנק, ואז בשעה הזאת הם מצמידים לטנק הזה מטען, וכאשר החיילים עולים, הם מתזמנים מרחוק את הפעלת המטען הזה, זאת אומרת, זה היה מטען מתוכנן לדקות הללו, נפצעו כמה חיילים באורך כאן מרסיסים, במקביל, מאחד הפירים, יוצא מחבל שפותח באש לעבר הכוח משיב באש. ישראל מגישה אמנם תרעומת או מגישה איזושהי הצהרה שהיא נגד הדבר הזה והיא לא יכולה להשלים לדבר הזה, אבל לפי השטח אני מבין שכן נשלימו בדבר הזה, יצטרכו לבדוק אותו לאחר מכן. לצערי זו תפרה בהחלט לכל דבר ועניין, אבל כשמסתכלים על כל ה... מיקרו של, מקרו של הדברים הללו, מסתכלים על כל הדברים הגדולים, אז נקודה הזאת לצערנו עוברת מתחת לביקורת הישראלית והצהלית. במקביל אתה שומע שתי נקודות מאוד חשובות הערב הזה בהמשך לדברים של שלמה. אחת דיברה המתכ"ל דווקא בצפון, עצם העובדה שהחיילים רוצים להמשיך להילחם ורוצים לעשות את הכל, וזה באמת בתשובה מאוד נחרצת. אנחנו יודעים שקשלנו, כפי שפתחת ואמרת, אנחנו יודעים שנכשלנו, אנחנו יודעים על כל הדברים הללו, נשאיר את זה להמשך. אני לא רואה מצב, ובצל איש מהמפקדי האוגדות, ומפקדי החטיבות, ומהבכירים שבבכירים, לא רואה מצב שיפסיקו את הלחימה בתמורה רק לחטופים. אז זו סוגיה שמאוד יהיה קשה לפצח אותה, מאוד יהיה קשה לעלות לה. כרגע זאת הייתה גם הערכה של הצבא, שעושים איזושהי הפסקת אש, הפוגה, לכמה ימים עד שבת. זאת הייתה התוכנית המקורית, אגב, של הצבא כבר מלכתחילה. ידעו את זה, הכינו את זה, והתוכנית שלהם היא כרגע לעשות בחניון את מה שעשו בעזה. אני יכול להעריך באחוזים, על מספרים, כ-70% לפי הנתונים של מערכת הביטחון, מדברים על כך שתהיה שיבה ללחימה במלוא עוזה. ישנם עדיין 30%, שזה לא מעט, בסוגיה השנייה, שבמידה והחמאס יסכים להתפרז מכל משקו, כי חלק מהתוכנית המלחמה היא לא רק להחזיר את החטופים, היא לסיים את שלטון החמאס, ואז ראשי החמאס יוצאים, כמו שהיה בהסכם טוניס, בלבנון, בבירות, בסוף מלחמת לבנון הראשונה. אז זה יכול להיות בסיס לתוכנית. יש לא מעט אנשים שיסכימו לדבר הזה, לכן דיברתי על ה-70% ועל ה-30%, אבל לא בתנאים הללו שהחמאס מדבר כרגע, זה בוודאי לא, אבל זה טבעו של מסע ומתן, מתחילים מסע ומתן, ואחר כך ממשיכים אותו, תוך כדי כך, כמו ששלמה גם פרסם, גם אתה, את דבר מותם של שלושה חיילים שנרצחו כבר בשמחת תורה, היום, לא אפרט בעצמי המאזינים כאן, נקבע הרב הראשי שהם אינם בין החיים, הם חללים.
אוקיי, קובי פינקלר, פרשננו לעניין הצבא וביטחון, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה לך בשלב הזה. אנחנו לקראת הפעימה החמישית, כאמור, של החזרת החטופים, החטופות במקרה הזה, בהמשך הערב והלילה. נעדכן כמובן בהמשך. עכשיו איתנו השר במשרד החינוך, הרב חיים ביטון, שלום, ערב טוב.
שלום אבי וערב טוב, אי אפשר שלא להתחיל בזה שיום החמישי, אמרת יום החמישי לפעימה של החזרת החטופים, מה לומר, זה מרגש להחזיר את עם ישראל לכאן, את הילדים של עם ישראל, את האנשים של עם ישראל, אתה יודע, וגם הסקפטים שהיו נגד התהליך, לא יכולים שלא להתרגש לראות אותם חוזרים אלינו, אין מה לומר בעניין הזה.
אם תקודם הצעה שאנחנו שומעים עליה מכל מיני מקורות ערבים, שהחמאס מוכן להחזיר את כל החטופים, כולל כלל החיילים, בכל הדרגות, בתמורה להפסקת המלחמה לחלוטין, זאת תהיה שאלה הלכתית מורכבת.
קודם כל, חד משמעית, נראה, אני נמצא בכל ישיבות הממשלה ושומע את ראש הממשלה ושומע את כל השרים, את כל, כולם, אבל בעיקר על כך שכל קבינט המלחמה אומר בצורה חד משמעית, שהשלב הראשון החשוב במלחמה הוא העניין של קודם כל לרסק את יכולות החמאס מכל הכיוונים ולהוציא אותם גם ברמה גם הצבאית וגם כל היכולת שלהם בעצם הקיום שלהם והנושא של החטופים הוא נושא רגיש מאוד אני חושב שכשמתחילים לדבר על כך שיפסיקו את המלחמה כנגד משהו אז קודם כל נצטרך לחזור על גדולי ישראל ולדבר על זה אבל לא נראה לי שזה הדבר שצריך לשאול אותי ברמה האישית ומה שאני חושב שידע שאי אפשר להפקיר את מה שקורה שם כנגד לחזור למצב של לפני שחיסלו אותם לגמרי אבל עדיין אתה יודע זו שאלה באמת גדולה לגדולי ישראל
כן טוב בוא נדבר על ישיבת הממשלה שהתקיימה אתמול בערב עסקה כמעט רובה ככולה בנושא התקציב ישיבה ארוכה, מתוחה, כשמתוך ה-30 ומשהו מיליארד שקלים, כן, מיליארד זה עם 9 ספרות אחרי ה-30, שהועברו לצורכי המלחמה ובצדק, הדיון עסק על כמה עשרות מיליונים שקשורים לחינוך החרדי, לתקציבי הישיבות, ולעוד כל מיני דברים, שריח יהדות או דת עולה מהם, משרד הדתות וכדומה. אז קודם כל במילה אחת, שמענו כל מיני דיווחים, אני יודע, לא מדליפים מתוך קבינט, אבל חלק משרי הליכוד, שר אופיר אקוניס ואחרים, לא היו מתומכי דרישות המפלגות החרדיות אתמול בערב, מנגד אתם עמדתם ופירטתם לאן הולך הכסף. אתה השר חיים ביטון, קיבלת את רשות הדיבור ל-20 דקות או חצי שעה, זה לא עזר כל ההסבר שלך?
תראה, אני אעשה טיפה סדר. ראשית, אתה יודע, אבי, אני מתחילת המלחמה נמנעתי בכלל להתראיין בשום דבר בגלל שהנושא הרגיש הזה. אני חייב לומר פה איזה נקודה. הרב אריה דרעי, כפי שכולם יודעים ומכירים, שיושב בקבינט המלחמה, ואתה יודע, כבר יש סטטוס קוו מאוד מאוד ברור לגבי התמיכה, או בוא נגיד ככה, המשמעות הגדולה לזה שהוא נמצא בתוך קבינט המלחמה, אתה יודע, אז יש לזה השפעות גדולות גם לגבי היכולת שלו והפניות שלו לעניין הזה. והנושא הזה של כל התקציבים שמכניסת, נקרא לזה, מתחילת המלחמה, באוצר פשוט שעבו את כל התקציבים, לא רק של החינוך ולא רק של החרדים, שעבו המון המון תקציבים בתואנות של מלחמה, ואני מהרגע הראשון שוחחתי אותו בעניין, אז אתה יודע, נושא החינוך מאוד מאוד רגיש לו, תמיד היה רגיש לו, אבל הוא אמר, נתן לי רואה חד משמעית, ואמר, אנחנו לא מנהלים שום דבר, לא על גבי גלי היתר, וגם לא בצורה של פופוליזם, אנחנו מנהלים את זה בצורה שקטה, להזכירך אבי, זה גם היה גם בהסכמים הקואליציונים, עבדנו באותו שיטה, לחכות ולעשות את זה בשקט. אז באמת נעשו המון המון עבודה, גם לא רק בישיבת הממשלה לשאלתך, גם לפני כן אני ישבתי עשרות ישיבות עם שרים ועם ח"כים בליכוד ומחוץ לזה, ואפילו אתמול בתוך ישיבת הממשלה, מה שעשיתי זה להסביר את הסיטואציה. עכשיו תראה, קודם כל אמרת משהו שהוא לא כל כך נכון, כי חוץ מהשר אופיר אקוניס, חוץ ממנו, אף אחד משרי הליכוד, ואני אומר את זה בצורה חד משמעית, אף אחד משרי הליכוד לא הביע אפילו התנגדות קלה לנושא הזה של אופק חדש או של התקציבים הללו. השר אופיר אקוניס גם הוא נמנע, הוא לא התנגד. כן התנגדו השרים של בני גנץ ואלה שהצטרפו כרגע לממשלה. אני לא רוצה להיכנס כרגע לשיקולים שלהם, אבל אני רוצה להגיד לך שהם הגיעו לישיבה כבר מתוכננים מה הם יצביעו. נכון שהשתנה, אך לאחר שאמרתי את דבריי בצורה נחרצת וברורה והסברתי, בעיקר צריך להבין, יש פה המון פייק ניוז, יש פה המון חוסר מידע. הסברתי גם אתמול, ואני מכבד מאוד, גם את השר בני גנץ ואת גדעון סער, באמת, שרים חשובים. ואמרתם, רבותיי, אתם לא מודעים לפרטים. אחד הדברים שאמרתי להם, שלמה אתם לא באים באמת לדבר ולשאול, ואני השר הממונה על התחום הזה, יש לכם כל כך הרבה להגיד, למה לא באתם לשאול אותי ולדבר איתי על זה? אז בשורה התחתונה, ההתנגדות הייתה, כמה שנשמע שהתנגדות, השר בני גנץ דיבר לפניי, אז זה לא משנה מה, כי משהו אחר כך הוא כבר לא התפתה בעניין, והשרים האחרים בעיקרון היו, אני חייב לומר, ההתנגדות שלהם או הצורה שלך הייתה מאוד מאוד עדינה, חוץ מהשרה יפעת שאשא ביטון, שאני כבר לא רוצה להתייחס לנושא הזה ברמה הפרטנית, כי היא הייתה שרה לפנינו ועלה שם משמעות לעניין זה, אבל כל השרים האחרים אמרו מילים כלליות, ובסוף הצביעו נגיד כי זה מתוכנן מראש. מה שאני מנסה לומר זה שכשמסבירים את העניין, ויש מה לומר ולהסביר, ואני אומר את זה בצורה חד משמעית, המורים החרדים, כולם, לא רק ברשתות, עכשיו זה הפעימה של הרשתות, אין שום סיבה בעולם, לא הם ולא שהילדים שנהנים מתוכנית אופק חדש יופלו לרעה, אמרנו עוד הרבה מאוד פעמים, וכמובן גם בסיטואציה הזאת. נכון, יש מלחמה, אי אפשר להתחמק מעניין המלחמה, זה נושא מורכב, אבל אין לזה שום קשר לכך שזה סוג של ניצול ציני, להשתמש בזה שקיים מלחמה, ובמיוחד פרויקט ותהליך שהתחיל במערכת החינוך, גם ברמה המשפטית, לא יכולה להתמודד עם זה שהדבר הזה כבר קרה, ובוצע, ומשום מה, אתה יודע, משכו את הכסף, ועכשיו הממשלה לקח, היה מורכב, היה לי תהליכים, והרבה מאוד הסבר והסברה, ובסוף ברוך השם, בסייעת הדשמה, היה אתמול הממשלה, התפקחה על העניין הזה, יחד עם זה שהיא גם הגיעה מקורות תקציבים אחרים, וצריך לומר זאת, עבר אתמול, אמרת 30 מיליארד, 13 מיליארד מתוך זה לשנה זו, 13.5 מיליארד רק לעניינים האזרחיים, שבאמת היה צריך להסדיר אותם, אז ברגע שנעשתה הסדרה, אז היה אפשר לומר שזה הסדרה, ויש פה עוד כמה עשרות מיליונים של כלל הצרכים, שהם צרכים וצריך לומר את זה בכל, אמרתי זה גם אתמול בישיבת הממשלה, אלו לא דברים קואליציונים, הם לא אמורים להיות קואליציונים, וזעקנו כל הזמן שלא יהיו קואליציונים, וצערנו האוצר במשך שנים ממשיך עם המנגינה של הקואליציונים, ואני אומר לך בצורה חד משמעית, בעזרת השם, זה תקציב 24, לא רק שנלחם על זה, אנחנו נעמוד על הרגליים האחוריות שכל התקציבים לא יהיו קואליציונים, במיוחד מה שקרה עכשיו הוכיח ולימד אותנו יותר מכל פעם אחרת, שכל דבר לא יכול להיות בצורה הזאת עם כל ההתעקשות של אגף תקציבים. אני גם חייב להגיד...
אז רגע, זו נקודה שאנחנו חייבים לברר לטובת מאזיננו, כי כולם שואלים את השאלה הזו, איך הנציגים החרדים שישבו בסכם קואליציוני ו-64 מנדטים וכל המסביב, לא הצליחו להוריד לגמרי מסדר היום את המושג הזה שישיבות וחינוך נמצאים עדיין בכספים קואליציוניים וצריכים לשנורר אותם כל פעם. איך זה עדיין לא בבסיס התקציב? אז אתה אומר זה פקידי האוצר. אתה יכול להסביר רגע איך זה עובד? איך זה קרה?
אני אסביר. שתי חלקים. קודם כל שתדע שיש הרחבת משפטית, בסדר? ב-2018, הרי יש את החוק של פאינה שקבע שכל הקואליציון יעורר תהליכים מאוד מאוד מורכבים. החוק הזה שנקבע לפני כ-10 שנים עבר כל מיני רוויזיות. ב-2018 עבר רוויזיה נוספת שהפרשנות המשפטית הגדירה שכל סיכום שבין פוליטיקאי באשר הוא לבין צוות מקצועי, שאיננו צוות מקצועי למול צוות מקצועי, כלומר, מה זה צוות מקצועי למול צוות מקצועי? אם הצוות המקצועי של משרד החינוך או של משרד כלשהו דן מול האוצר, אז זה דיון שאיננו קואליציוני. אבל אם שר בא ומביא דרישה או בקשה לתקציבים כאלה ואחרים, אז זה נקרא קואליציוני. עכשיו, עוד משהו אני אגיד,
למה? סתם, לא הבנתי, אבל מה, סתם, כי בגלל שר מעורב בזה, אז זה מיד פוליטי וזה קואליציוני, לא משנה מה העניין?
כן. עכשיו, אני אומר לך, והיה לי שיחה על זה עם השר סמוטריץ', שאני חייב גם להזדמנות אותו להזכיר ולחזק אותו על מה שהוא עשה, והיה בכל התחום הזה, חייב להגיד זאת. הוא אמר בצורה חד משמעית, צריך גם אם צריך בחקיקה, וגם אתמול זה נאמר, לשנות את הפרשנות המשפטית הזאת שמ-2018, שמביאה אותנו עוד פעם ועוד פעם לתהליך הזה. ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד. למרות שאמרנו, ויש בסטנוגרמה של החלטת ממשלה 511, שהייתה הסכם, כאילו, הכספים הקואליציוניים שהייתה לפני 5 חודשים, ששם אמרתי מפורש, וגם השר קיש אמר מפורש, בהוראת אפילו היועץ המשפטי, שזה לא כספים קואליציוניים, זה כספים שהם כספים לצורכי שכר, הרי צריך להבין מה זה קואליציוני, כאילו בתפיסה, זה איזה שהוא הופתעה כזאת או אחרת, שמקבלים אותה, תוספת, איך זה תוספת, שאתה נותן כרגע, לא, זה תוספת זמנית, זה המילה זמנית צריך לומר, שאתה בא ומשנה הסכם שכר של מורים לאופק חדש, שיש לו משמעות גדולה מאוד של כסף, אתה לא יכול לבוא לומר שזה קואליציוני, ואגב, היועץ המשפטי של המשרד, של משרד החינוך, היועץ המשפטי תראית מנתמן דרשה זאת בכתב, לפני החלטת הממשלה שהייתה ב-511 של הקואליציוני, שהסעיף הזה הוא לא יכול לעבור אם הוא קואליציוני. ואנחנו באנו ואמרנו את זה בישיבת הממשלה, לצערי הרב אמרתי את זה גם אתמול בממשלה, זה לא עבר לפרוטוקול לישיבת הממשלה, אבל זה נשאר בסטנוגרמה, ואני הלכתי וחיפשתי ומזכיר ממשלה, אני אומר לך חד משמעית, יש לי את זה בכתוב, זה מה שנאמר, וזה בסוף תוצר של אותו פרשנות של החוק. זה אחד, שתיים, וזה צריך להגיד עוד משהו בעניין הזה. החבר'ה באגף תקציבים, וצריכים להבין, זה חבורה שמנהלת המדינה הרבה מאוד שנים, אני חושב שמה שקרה אתמול, יש לזה משמעות גם לגבי הנושא הזה, כי צריך להבין שהתקציב עבר, נגיד זה בעדינות, נגד זיהות רצונם בצורה אפילו בוטה, אפשר לומר. אבל הם אלו שכשיושבים איתנו, ואני אומר את זה חד משמעית, אני ישבתי בכל ההסכמים הקואליציונים, אגב, אני מכיר הרבה הסכמים קואליציונים גם שנים קודמות, אבל בפעם הזאת, שראש התנועה מינה אותי לשבת עם יריב לוין, וביחד עם עוד שרים אחרים, וישבנו ימים ולילות על הסכמים קואליציונים. ואתה מגיע לרגע האחרון, שנייה לפני, עושים לך תרגילים באגף תקציבים, ומביאים לך את החלטת ממשלה שהייתה אז של 5-1-1, הביאו אותה ביום שישי, בשעה, חצי שעה לפני כניסת שבת. ואחר כך מוצאי שבת כל הלילה, אתה דן איתם על סעיף וסעיף וסעיף, ואז בשנייה האחרונה אתה רואה, אתה רואה כל הזמן, ומוסיפים לך עוד סעיף ועוד סעיף, ואז קודמים לך את המילה קואליציונית, ואומרים לך שזה חייב להיות כזה משפטי, ואתה כבר נמצא לפני כניסת ישיבת הממשלה, ואתה גם באמת, אני חייב לומר, זה יום שמח, אתה בסוף זה מצליח לפתור בעיות של הרבה מאוד שנים, אז אתה כבר נמצא, אתה בתוך הסיפור הזה. עכשיו, אני לא מצדיק את זה ב100%, אני רק אומר, זו הסיטואציה, ככה זה נוצר, וחייב לומר בו משהו, שמעתי משהו.
אני בעצם רוצה לסכם את כל מה שאמרת, אתה יודע, בשתי מילים, עבדו עליכם.
לא, זה לא המילה עבדו עליכם.
זה המשמעות. אמרו לכם, אל תדאגו, זה זמני, זה בסדר, זה בבסיס, שנה הבאה, רק עכשיו, כי זה רטרואקטיבית.
תשמע, יש יועץ משפטי ראשי למשרד האוצר, קוראים לו אסי מסינג, אני ביחסים איתו. אתמול באמצע ישיבת הממשלה יצאנו אחרי שנעמדנו שם ואמרנו כבר זה, אז הוא אומר לי, אתה צריך להבין שמשפטית יש מושג כזה, כספים קואליציוניים בבסיס. אתה מבין? זה עוד סוג של פרשנות. הוא אמר לי את זה, יש מושג כספים קואליציוניים בבסיס. למה? זה כמו אופק חדש. זה בסיס, אבל זה קואליציוני, כי זה סוכם בין פוליטיקאים או בין פוליטיקאי לבין האוצר. הם מוצאים כל דרך. ויש להם דרכים מפה עד הודעה חדשה, לצערנו הרב, אתה יודע, אנחנו לא מושפעים באוצר, מזל שיש לנו שם היום שר שאוהד, אבל אנחנו לא מושפעים בתקידים שלנו בתוך האוצר, שבאמת אוהדים לתהליך שלנו, והם נגד
התהליכים האלה. מתי התקציב מגיע לכנסת?
אמור להיות שביום ראשוני הקרוב יהיה בקריאה ראשונה, אני משאר לעצמי שיהיה
תלוי מאוד כמה... אגב, אם בכזה מקרה השר בני גנץ בכנסת, שהוא שר, יצביע נגד תקציב, הוא באותו רגע פורש מהממשלה.
תראה, השר בני גנץ אתמול אמר בתוך ישיבת הממשלה, אני לא מורש מהממשלה. הוא אמר את זה מפורש ברחל ביתך הקטנה, הוא לא גמגם את זה. הוא אמר, אני אומר את דבריי, אני חושב שזה, יש בעיה עם זה, אני חושב שצריך להיות שיקולים אחרים, כי זה מלחמה, בסדר, הוא אמר את זה, אבל הוא אמר, אני לא פורש, הזמן הזה של המלחמה הוא זמן חשוב מדי, יש פה עיסוק גדול מדי בדברים שברומו של עולם, אני לא פורש בגלל כספים בממשלה. אז לכן אני חושב שבסוף הדברים מתכנסו לכדי זה שזה קורה, ואין חשש בעיניי, בכל אופן, צריך הרבה מאוד סייעתא דשמיא, אבל, ואתה יודע, יש רגעים שאתה מרגיש שאתה פחות בתקופה הזאת, והמלחמה וכל הקושי, וצריך לומר, אנחנו בתקופה מאוד מורכבת, אבל אני חושב שאין כרגע כבר חסמים שיהיו. כמובן, צריך כרגע לדעת איך לבצע את הכל בתקופה כל כך קצרה. תחשוב, אנחנו נמצאים כבר רגע בתחילת חודש דצמבר, ואני כבר התחלתי לקיים היום ישיבות במשרד, וברצף גדול לדעת איך, וצריכים לקחת בחשבון, יש את הכסף, צריך לבצע אותו, וגם זה נושא מורכב.
בסוף זה אמור להגיע לקצה, לצד השני. יש מורים, מורות שמחכים לזה. פרקטית, ייקח לזה עוד זמן.
היום ישבתי, עם פורום ראשי הסמינרים, יש גם תקציב של הסמינרים, משמעותי שברוך השם הצלחנו להחזיר אותו, וישבנו ודנו, וישבתי עם, לא ייכנס לנו לפרטים, גם אנשים בתוך המשרד לראות איך מבצעים את זה, כי כל דבר זה תהליכים, צריך כרגע לייצר תהליכים מהירים, צריך כרגע לייצר, אתה יודע, בתקופת מלחמה יש תקשחים, שזה תקנות לשעת חירום, אמרתי מפורש, חייב להיות תהליך מיוחד עכשיו לתהליך הזה בשעת החירום הזאת, גם לכספים הללו, שלא יהיה מצב שלא הצלחנו לממש את כל מה שהבאנו, ולכן זה העבודה הגדולה. יחד עם זאת, צריך להבין גם מה התהליך, אבי צריכים לדעת, אנחנו נמצאים היום בסוף החודש, התקציב יאושר אחרי שהוא יעבור לקריאה ראשונה ביום שני, הוא צריך לעבור לוועדות, יעבור לוועד הכספים, הרב גפני שבאמת גם עשה פה עבודה מאוד גדולה בתהליך, וגם הרב גולדקנופ, בסוף זה מגיע לוועדה, אני משאר לעצמי שיעשו שם הרבה פיליבסטרים מהאופוזיציה, וצריכים לעבור את זה ולהגיע לקריאה שנייה ושלישית, אז השערה היא שאתה אולי בעשירי לחודש נקבל את הכסף לתקנות, ונשאר לנו, אתה יודע, אז צריך עוד הרבה מוציאת הדשמיה, ותנציח.
אז זה באמת הסבר חשוב, מפורט, ארוך, אני חושב שכל מאזין שקצת שמע והקשיב, הבין איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים, ואיך כל התהליך הזה עובד, וצריך לדבר על עוד עניין, כי הרי בתוך ה-30 מיליארד הללו עברו כספים להרבה מאוד דברים, ועל כל סעיף, אם נפתח אותו, אפשר להתווכח. אתה יודע, חוץ מצבא, לוחמים ובתי חולים ופגועי נפש, אני לא יודע, דברים קריטיים שבאמת צריך אותם עכשיו כי אנחנו במלחמה, על כל מיני סעיפים אחרים וחטיבות למיניהם אפשר לפתוח ולהתווכח. איך זה קורה שפעם אחרי פעם, דווקא הנושאים האלה, הם בראש הכותרות, הם תופסים את כל הכותרות, אני לא רוצה לפתוח דברים אחרים ולהפנות את שאלות למגזרים אחרים, אבל זה, שם אף פעם, אתה לא רואה את זה בכותרות. אתה יודע, מדברים תמיד על, על הכמה מיליונים המסכנים, סליחה שאני אומר, שמגיעים למשרד לשירותי דת בנושא מקוואות, או על כמה דברים, אבל אחד לא מדבר על ההתיישבות, ראיתי כל מיני דברים על שטחי C, אני שוב לא רוצה לפתוח פה סעיפים שעל כל דבר אפשר להתווכח, אבל יש קטגוריה אחת שהיא בראש הכותרות, ויש קטגוריות שפשוט נעלמות מעיני הציבור. אתם לא מסבירים טוב? מה? איך זה עובד?
קודם כל, אני חייב לומר, אנחנו צריכים לדעת ולהבין ש... ולא לשכוח את זה שאנחנו מיעוט במדינה. אנחנו עדיין מיעוט במדינה, והתוצר הזה שתמיד כל מיעוט שנמצא, אז יש את הקבוצה המרכזית שמנהלת והתקשורת בידיה, לא התקשורת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ברוך השם, שצריכה לקבל את כל הברכות, אבל התקשורת הכללית, שהיא מעבירה את המידע לציבור, אני אגיד לך משהו שאמרתי אתמול בממשלה. אני אגיד את זה, זה קיצוני, אבל אני אגיד את זה. אמרתי, אני תקשיבו, רבותיי, אני אומר לכם, שאתם יודעים, אתם, כל אחד ואחד מאיתנו פה מתקומם וכועס, ולא יודע איך להתמודד עם זה, שבלונדון ובחלק מארצות הברית, ובוודאי במדינות ערב, אנחנו אלה שעשינו את כל החטא והפשע בעזה, והם הצדיקים החמאסניקים, נכון? אתם רואים את זה, זה מקומם אתכם, אתם יוצאים מדעתכם בסיפור הזה, ואתם לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה. אמרתי להם, סליחה על ההשוואה, אבל זו המציאות, אנחנו מרגישים אותו דבר. אנחנו מבחינתנו, מה שעושים היום לאופק חדש, לכל התהליכים ותקציבים שהגיעו למגזר החרדי, שאינם כופתאות, זה דברים שהם בסיס שצריך אותם, אנחנו מרגישים שאתם עושים לנו אותו דבר, אבל כמו שלכם אין אפשרות להשפיע על כל התקשורת הענקית בעולם והמיליארדים הערבים שמדברים נגדנו, לנו אין אפשרות להשפיע על הציבור הכללי שנמצא ורואה את הערוצים הגדולים שהם לא איתנו ונגדנו. עכשיו, זו התוצאה. התוצאה היא שגם הפוליטיקאים מופנים מהדבר הזה ומושפעים, ואני אומר את זה עוד דבר שאמרתי שם. אין לי שום אפשרות בעולם, אבי. אתה יודע, אני עכשיו אצלך בשידור, ואתה יודע, כל דקה ושנייה היא חשובה, אבל אין לי שנייה, אם אתמול הצלחתי ב-20 דקות והיה שקט עם 36 שרים ואגב תקציבים להקשיב לזה, שזה משהו לא תקין ולא לא נורמלי שקורה, אמרתי להם, גם את זה אני לא יכול לעשות לכלל הציבור. מישהו ייתן לי כרגע זמן בערוץ 12 להגיד את הדברים ולהסביר אותם, אז מה קורה? יש טונות של פייק ניוז, אנשים חושבים שזה כסף של חטא, אנשים חושבים שאופק חדש זה רשעות וגניבה, כי מי שמעביר את המסר ומי שמדליף ומי שזה, אלה שהם נגד זה, זה התוצאה, אי אפשר לברוח עם התוצאה הזאת. אז כל עוד שאנחנו נמצאים בעמדה הזאת, כנראה שנהיה שם, אני לא מאמין שאפשר לעשות שינוי תודעתי משמעותי. אפשר, וגם זה עובדה, יכול, היה שיקולי דעת, האם לצאת ולהסביר על אופק חדש וזה, והרבה, ולכן אמרתי לך, שבוע שאמר לי בחוכמתו הרבה, בזכות חוכמתו אני אומר לך שאתמול זה עבר, אמר שקט, לא לדבר, לא לעלות, כדי, כי אין לך, אתה לא תקבל את ההקשבה של זה, לא תקבל את הפתרון. ברוך השם שזה עבר גם בדרך הזאת, אבל זה גם סיטואציה שאתה יודע, בסוף, כן. גם היום, לא היה קל
תשמע, בתקשורת. תשמע, כי בתקשורת הכללית, ההסתה בעניין הזה, או העובדות, אתה יודע, בעצם מדברים על עובדות, וכתבים כלכליים שיש להם אמון, הציבור רוכש אמון, ואומר, תשמע, אם כתבת כלכלית בחירה, או כתב כלכלי בכיר, אומר כאלה משפטים, אז פשוט אני לא יודע איפה הקצר בהסברה, או שבאמת מה זה נובע מעיוורון, משנאה, אני לא מצליח להבין את ה... אתה שמע את הכותרות, כן, שיצאו בתקשורת על כל הסיפור הזה, בדיוק הפוך מכל מה שאמרת כאן.
אבי, זה לא קצר בהסברה, אין לנו יכולת, אני חושב שצריכים להסכים ולהבין את זה, אין לנו יכולת לעמוד מול המערכת, בזמן שיש כל כך הרבה אנשים שהמטרה שלהם הפוכה, הם לא מאמינים בחינוך החרדי. אני אומר לך, בלי לפרט...
כן, אין בעיה, אפשר להתווכח אם החינוך החרדי הוא טוב או לא טוב, אין בעיה, אבל מספרים... אבל מספרים ועובדות ונתונים, זה לא דברים שקשורים לדעות מה דעתי או מה דעתו, ואם זה טוב או רע. יש מספרים, לא... בוא נשמע דקה, בוא תשמע רגע את הדקה הקרובה ביחד.
גויו המלא של ראש הממשלה נתניהו מביאים חבילת כספים מאוד מאוד גדולה לכספים הקואליציוניים, למפלגות השותפות בקואליציה. בואי נראה את הפירוט. כמעט 5 מיליארד שקלים יישארו כספים קואליציוניים בתקציב 2023, מתוכם תקציב C של 1.7 מיליארד שקלים לתקציב הישיבות. יש כאן אמירה מאוד ברורה של סדר העדיפויות של הממשלה, שבעצם אומרת שבזמן שהחיילים נלחמים בעזה, אנחנו בוחרים לתקצב בסכום C את האברכים שמשתמטים משירות צבאי. עוד 200 מיליון לחינוך החרדי, ועוד מאות מיליוני שקלים, הרבה מאוד מיליוני שקלים, נוכל לראות את זה בפירוט הבא, לכל מיני סעיפים שהובטחו לקואליציה, לשותפות הקואליציוניות, ולא הורידו את הסעיפים האלו, כמו 40 מיליון שקלים, חיזוק הזהות היהודית, 3 מיליון שקלים, ייעוץ והדרכה בתארת המשפחה. אמרו לנו שכל הכספים ילכו למלחמה. זה לא באמת קורה. אפשר לראות הרבה מאוד, זה רק דוגמה חלקית, יש עשרות...
אני חושב שזה מספיק, כבר הבנת את המספרים, את הנתונים, מאות מיליארדים.
אני חייב להגיד לך משהו, רק תראה איך זה מנוהל. תקשיב, נקודה חשובה. אתמול, בהחלטת הממשלה שהוגשה, נכתב שאופק חדש יעלה ברשתות ב-177 מיליון שקל. כך נכתב, אני כבר לפני שבוע מעדכן את אגף התקציבים, אומר לרבותיי, אנחנו השנה צריכים 35 מיליון. 35 מיליון.
177 פורסם, ואתם צריכים 35, זה כלומר...
לא, תקשיב, זה נכתב, אבל אנחנו התעקשנו, ובהחלטת הממשלה המתוקנת, כתוב 35. אני מדבר איתך עכשיו, שאתמול עבר 35, תיכנס באינטרנט עכשיו.
רגע, אז לא, אני רוצה להסביר למאזינים. השר בני גנץ ובתקשורת פורסם שהתקציב של אופק חדש הוא 177 מיליון שקל, בזמן שבפועל הממשלה אתמול אישרה 35 מיליון, כי זה מה שדרשתם, חמישית מהסכום שפורסם.
והיא אומרת עכשיו 200, היא אפילו לא אומרת 177,
כן,
היא אומרת 200. תראה איזה עיגול כלפי מעלה, כשזה 35. היא, לא, היא מסתכלת על הנייר הישן בידיעה שיש נייר
וזה
חדש.
וזה כתוב שחור על גבי לבן בנייר כדי... שמוציאה הממשלה, יפה, זה לא עכשיו, משהו שאפשר להתווכח איתו.
בוא נדבר על תקציב האברכים.
פשוט ליקוי מאורות.
אבי, בוא נדבר על תקציב האברכים. היא אמרה כרגע 1.7 מיליארד. תראה כמה שקר שאין לנו נכון. הרי אנחנו לא מבקשים כלום לאברכים השנה יותר ממה שכבר אושר. הרי 1.7 מיליארד הזה אושר. מה שהיה תוכנית עבודה, היא הייתה 2 מיליארד ויותר, הרי ויתרנו, שיהיה ברור, אנחנו ויתרנו בתוך הלחץ במצב המלחמה, הורדנו בשנה הזאת, יותר מ-200, כמעט 300 מיליון שקל, ירד. בוא, אני אומר את זה בכל, זה כואב, אבל זה קרה. והם ממשיכים להגיד שאושר אתמול, הרי הבסיס התקציבי שהיה בתקופה של ממשלה שעברה הייתה 1.2 מיליארד. איך את יכולה לומר, וה-500 הנוספים שהם כבר אושרו, ורובם כבר שולם, איך להגיד שהממשלה אתמול אושרה? אתה מבין שאין לנו איזה לדבר כבר?
והמאזין והצופה בטוח שאתמול הממשלה אמרה, טוב, יש לנו כאן 1.7 מיליארד מיותרים, מה נעשה איתם? מה נעשה איתם? מה אתם מציעים? בואו ניתן את זה לאברכים. ככה הוא מבין.
חד משמעית. חד משמעית, ואתה לא יכול לתקן את זה, אבי. אני אומר לך.
מייאש, מייאש, ממש. השר במשרד החינוך, השר חיים ביטון.
צריך לומר, למרות כל הייאוש, אבי, אני רק רגיש, למרות כל הייאוש, אני כבר אגיד לך את האמת, מתחילת הממשלה, אני גם כמעט התייאשתי בזה שהכל ילך לטמיון, כל האופק חדש וכל התקציבים באמת, אחדתי מאוד, זה האמת, אבל בסייעתא דשמיא, צריך לומר, אתמול הייתה סייעתא דשמיא אדירה, וצריך להודות לקדוש ברוך הוא מאוד על מה שקרה אתמול, ונזכה בעזרת השם לבצע את זה כמו שצריך.
אמן. בהצלחה, סייעתא דשמיא, בזכות לומדי התורה ואברכי הכוללים ותינוקות של בית רבן. אנחנו ממשיכים לנצח ונמשיך לנצח, והחיילים שלנו המשיכו לפגוע במי שצריך ולהינצל מכל פגע. זאת היהדות, אין בלתה, וזה המצב, ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. הרב חיים ביטון, תודה רבה. כתבנו בכנסת מרדכי אלפרין, שלום וערב טוב. בוא נתמקד בשר אופיר אקוניס, שאתמול, כמו שאומר כאן עכשיו השר חיים ביטון, הוא היחיד משרי הליכוד שהביע תרעומת על העברת התקציבים הללו לאופק חדש ולכל השאר.
כן, אז אקוניס, כמו שאתה אומר, נמנע, והוא מסביר את זה בזה שהוא התנגד, בגלל שזה הוצאות שלא קשורות לצורכי המלחמה, אבל למעשה אנחנו מדברים על זה שמדובר בצביעות של השר אקוניס, כי ידי ראייה בממשלה, שנכחו שם בישיבת הממשלה, טוענים שבכלל מדובר בסיכום בינו לבין אגף התקציבים במשרד האוצר. הם התנגדו לתקציב שסמוטריץ' הביא להצבעה בממשלה. הם טוענים שבכלל הוא נמנע בגלל שאגף התקציבים מבטיח לנסות לעזור לו ולהגדיל את התקציב של המשרד שלו. ואותם מודי ראייה מספרים גם שאנשי אגף התקציבים פנו לכל מיני משרדי ממשלה, כולל משרדים בשליטה חרדית, וביקשו מהם אם הם יכולים להעביר כסף מהתקציב שלהם למשרד של אקוניס, לכל מיני פרויקטים שונים. וזה מה שהוביל למעשה להימנעות של השר אקוניס גם על תקציב אופק חדש לחינוך החרדי וגם תקציב לאברכים. אקוניס, הם טוענים ממש, זה מופע של צביעות, ככה הם אומרים, הוא המציא שטויות למה הוא נמנע, בפועל הוא לא סיפר לציבור שהוא בסך הכל מנסה להגדיל את תקציב המשרד שלו. זה מתקפה מאוד חריפה במפלגות החרדיות. רק נגיד, התגובה של השר אופיר אקוניס זה שזה שקר מוחלט, לא היה ולא נברא. ההימנעות מנומקת באופן מלא בהודעתנו אתמול בערב.
כך הסיפור עם השר אופיר אקוניס אתמול בישיבת הממשלה. מוטי אלפרין, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים לפרסומות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים, אבי גרינצג תחילה, שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב.
טוב, עוד מעט נדבר על המלחמה, החטופים וכל התובנות שיש לנו בימים האחרונים מהנושא הזה, אבל קודם כל באמת סוגיית עיסוקי הממשלה בנושא תקציב, ששוב החרדים נמצאים בכותרות בכל הערוצים, זה הסיפור. שוחחנו עכשיו באריכות עם השר חיים ביטון, והפערים במספרים ובדיווחים הם פשוט בלתי נתפסים. מקצוע העיתונות איבד את האמינות בצורה טוטלית.
תראה, אתה יודע, תמיד יש בעיתונות את האומנות של לתת לכותרת איזושהי כותרת מאוד מושכת כדי לגרום לבן אדם להיכנס ולקרוא. אבל מכל מי שמכיר וקצת קורא, אני יודע בדרך כלל שהכותרת לא מספרת עדיין את הסיפור, והרבה פעמים מוציאים אותה מהקשרה, אז התקשורת הכללית משתמשת בזה המון, והיא בונה על זה שאנשים אין להם כוח באמת להתעסק בפרטים הקטנים. אז אתה כותב כסף קואליציוני, 12 מיליארד כסף קואליציוני. עכשיו, מי ייכנס לבדוק שזה בעצם לשנתיים, ושזה בעצם הרוב הולך למשטרה ולמשרד הבריאות, ותוכניות חומש לידה הדרוזית וכל מיני זה. אתה מבין, אף אחד לא נכנס באמת. בסוף התברר לך שכל הסיפור של החרדים זה כמה עשרות מיליונים, שזה פרומיל. נתניהו צעק אתמול בישיבת הממשלה, הוא רואה עכשיו שהוא באמת התעצבן על ההתנהלות שם של גנץ, אחרי שהם יצאו כבר חברי המחנה הממלכתי, והוא אמר, זה הם נלחמים על פחות מפרומיל מהתקציב המלחמה הזה שהגיע, שזה להסדיר איזה משהו שכבר חתמו עליו. ההוצאה פה מפרופורציה היא הדבר המעצבן. אבל מעבר לזה, אתה רואה, גם גנץ, ואפשר להגיד את זה בזהירות, לא על זה הוא מפוצץ את הכלים. זאת אומרת, להבנתי, גם העצבים שלו אתמול, וגם אחרי ההצבעה הזו, הוא עדיין לא רק ממהר לחשוב על פרישה מהקואליציה, וגם לפני זה, הוא התחיל להבין שהוא שגע פה בהקשר החרדי, וניסה להתחיל להעביר את האש לכיוון של המשרד למשימות לאומיות של השר סטרוק, וכל מיני טענות אחרות שמה שאנשיו הציפו.
ישי כהן איתנו לקו, שלום ישי.
שלום הרב טוב.
אתה גם מרבה להתבטא בתקשורת הכללית, שאתה מנסה להסביר על הכספים החרדים, אף אחד לא מאמין, כלומר, אתה מול זירה שמראש לוקם בחוסר אמון לגבי כל מה שתגיד, נכון?
תראה, זה קיים כמעט בכל דיון שקשור לחרדים ובטח תקציב, אז תמיד אתה מגיע בעמדה שצריך להתגונן ולענות לשלל שאלות, לפעמים אתה מוצא את עצמך מול 4-5 אנשים שואלים שאלות, אבל אני חושב שבסיפור של החינוך החרדי, כשאתה יושב עם אנשים ומגיע מוכן עם נתונים ומספרים, ועובדות בעיקר, אז אתה מגיע ומצליח לשכנע ולהסביר, וכשאנחנו מדברים על
אופן חדש... אגב, אני חייב, איצ'י, אני חייב לקטוע אותך וגם להחמיא לך, אתה יודע, כצופה מהצד, יצא לי לראות איזשהו פאנל שככה הצבת פתאום את הנתונים, ואז אתה רואה מישהו של בעל להסיט קצת ופתאום מתבלבל. ברור, יש ערך, כשאתה יודע מה להביא ואיך להציג את זה.
כן, אוקיי. בכל מקרה, כשאנחנו מדברים על מספרים שאתה שומע בתקשורת...
אני רוצה להגיד משפט אחד, אבי, והייתה לי ביקורת קשה, ודיברנו על זה לא מעט בחודשים האחרונים, עוד לפני המלחמה וההתפרצות של הסערה החדשה, מדוע הכספים האלו נמצאים בתוך הקטגוריית כספים קואליציוניים, ולא בבסיס התקציב, כמו שהבטיחו לנו ראשי הסיעות החרדיות. עכשיו, לסיפור הזה יש תשובה מקצועית, שלמדתי אותה בימים האחרונים, החרדים, זאת אומרת, דרי, גפני, גולטנופ, חיים ביטון שעוסק בעיקר בנושא הזה, והוא הפרויקטור לנושא, כן התעקשו שהתקציב של החינוך, שדוגמה אופק חדש, יהיה בבסיס תקציב המדינה. מי שמנע את זה, ואני הצלחתי להגיע לפרוטוקולים של ישיבת ממשלה שהם לא גלויים לציבור, שגם שם אתה רואה את הציטוטים של שר החינוך יואב קיש, של שר האוצר סמוטריץ', של השר חיים ביטון, שמדברים על כך שלא מדובר בכספים קואליציונים, הוכחה לכך, אם הממשלה נופלת מחר, וקמה ממשלה ללא הסיעות החרדיות, אופק חדש ממשיך לפעול, זה לא הסכם נקודתי מול המורים רק לקואליציה הנוכחית. מי שמנע את זה בפועל, אלו גורמים בתוך משרד האוצר, גורמים מקצועיים, פקידי האוצר, שהם באו וטענו, מכיוון שמדובר כאן בהסכם בין פוליטיקאים, זאת אומרת, בדרג הפוליטי, לכן חייב שזה ייכנס תחת קטגוריית עם נערת כספים קואליציוניים. היום החרדים, שמעתי היום את השר מרגי, אמר לי, טעינו שגם לזה נכללנו בישיבת הממשלה המדוברת שהתקציב אושר אז חודשים אחורה, ולא התעקשנו שזה יהיה בבסיס התקציב בלי שום מערה. בוא נאמר,
אני אוסיף לך שתי הערות על זה, על מה שאמרת כעת. אחת, שיש לנו קצת בעיה עם כל הסיפור הזה של המיתוג של המושג כסף קואליציוני, כי אנשים זוכרים שבשנות ה-90, אז כסף קואליציוני זה היה שהיה כל מיני לוביסטים מסתובבים אצל כל מיני חברי כנסת, וגונבים איתם כל מיני סוסים שיקציב אחר ידאג לכמה מיליונים לפה, ולארגון ההוא ולעמותה ההיא. זה דבר שלא קיים בכלל. היום כל כסף קואליציוני, המשמעות שלו רק שהחק דורש שלמטרה מסוימת, לא לארגון, למטרה מסוימת, נגיד טיפוח נוער, יוקדש איזשהו סכום, ואחר כך יש ארגונים שיכולים לגשת להתמודד על זה, והאוצר צריך לבחון אותם, צריך לאישור שהחשב הכללי, צריך ביקורת, ואז מקבלים את זה כתקציב רגיל בעצם. אז לכן כל המושג כסף קואליציוני, כל השימוש בזה, הוא שימוש הגוי שנועד פה להעלות איזה קונוטציות בעייתיות, והדבר השני, בהקשר לאוצר, לאגף תקציבים, צריך להגיד, החבר'ה שם, יש שם אגף שמתדרך באופן סדיר נגד השר ונגד הממשלה, בלשכה של סמוטריץ' כבר, אתה יודע, אומרים בהומור שצריך לחלק תעודות עיתונאים שם בקומה השנייה במשרד, באגף התקציבים.
טוב, כן, לגמרי. אני רוצה ברשותכם, אבי וישי, לעבור גם לנושא החטופים. אנחנו לקראת הפעימה החמישית הלילה. עד כה זה מתנהל בסדר. אתה יודע, למעט מסע ומתן קשוח משני הצדדים. דיבורים עכשיו רצינים על הערכה נוספת בעוד יומיים. דיווח על זה שאולי החמאס יציע להחזיר את כלל החטופים שברשותו, כולל חיילים, בתמורה להפסקת הלחימה לגמרי. זאת שאלה מורכבת בפני עצמה,
אגב, לא מורכבת, צריך להניח את הדברים. אין בקבינט, לא בקבינט המלחמה, לא בקבינט המדיני-ביטחוני המורחב יותר, ולא בממשלה, רוב להחלטה לשחרר את כל החטופים בתמורה להפסקת המלחמה. זה לא יקרה. אם זה יקרה, הממשלה נופלת באותו הרגע. אני לא ראיתי יאיר לפיד מציל את ממשלת נתניהו בשביל אירוע כזה. אני לא רואה את המלחמה הזו מסתיימת בלי פרק ב' של הלחימה, ופרק ב' לא פחות דרמטי וקשוח מהפרק הראשון, שזה כולל גם דרום הרצועה, ואתה שומע את הטקסטים של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של הרמטכ"ל בשלושה הימים האחרונים, ואני אגיד את זה כך במשפט. אני אומר את זה בעיקר למאזינים וגם לנו, אנחנו לא מכירים את כל הפרטים שיש בחדרים הסגורים, אין על העסקה שאנחנו מדברים עליה כל הימים האחרונים ורואים כבר עשרות חטופים ששוחררו, ואין על המהלכים הבאים של צה"ל. עכשיו, גם מי שמקבל תדרוכים מדובר צה"ל ומקציני צה"ל ומאלופים ומאמן, לא חשוף להכל. ואני לוקח את בצלאל סמוטריץ' כדוגמה למה להערכתי האישית העסקה הזו היא טובה. מלבד השיחות שהיו לי עם עוד גורמים בתוך קבינט המלחמה ואחרים, אלא אני לוקח את סמוטריץ' דווקא כדוגמה. סמוטריץ' לא חשוד כאיש שמאל, גם לא איש מרכז, וגם לא איש ימין מתון. יש מי שאומר שהוא ימין קיצוני יותר מאיתמר בן גביר, רק שהוא יודע להציג את עצמו בצורה מכובדת יותר.
אידיאולוג, הוא אידיאולוג ימני.
אידיאולוג, עכשיו, שבצלאל סמוטריץ' שמגיע לישיבת הממשלה ואומר, בהצהרה לתקשורת, אצביע נגד. כשהוא יוצא מישיבת הממשלה, אומר, הצבעתי בעד. לא נמנע, הצבעתי בעד, והוא מוסיף, מדובר בהישג, בעסקה טובה ונכונה. כשסמוטריץ' משתמש בביטויים האלו, אחרי שהוא מצביע בעד העסקה, וכשאני יודע עם מי הוא נפגש בישיבת הממשלה בצד לפני אחרי, אפשר להבין שיש הרבה רב הנסתר על הגלוי. ולכן, כשאתם שומעים את סמוטריץ', הגורם, האידיאולוג הימני שבאמת מתנגד לשחרור מחבלים, באמת מתנגד לעסקה הזו, כשנחשף לתכנון לעתיד ולעסקה עצמה, ומה ההשלכות של המשך, אני אגיד את זה ברמז, מה ההשלכות של המשך הלחימה שיבוא, הפרק השני, עד כמה זה משליך גם על נושא החטופים, כשהוא מצביע בעד ואומר לציבור שלו, חבר'ה, לא מדובר כאן בעסקה מגומגמת, אלא הישג טובה ונכונה, תבינו שיש הרבה מן הפרטים שאנחנו לא חשופים אליהם.
אני אוסיף עוד
אוקיי,
מילה.
אוקיי, משפט תראה, אחרון, אבי, כן.
כן, בגדול, סמוטריץ' אז בזמנו קיבל סוג, כך להבנתי, קיבל סוג של ערבויות שהמלחמה תתחדש, אבל הנקודה היא יותר מזה. נתניהו, אתה יודע, במה שקשור להישרדותו הפוליטית, אפשר לסמוך עליו שהוא יעשה את המקסימום, ובמקרה הזה, המשך המלחמה מצטלב גם עם ההישרדות הפוליטית שלו, אז אני חושב שאפשר להיות רגועים, אנחנו נראה את המלחמה מתחדשת אחרי הסיפור הזה של ההפוגה.
אבי גרינץ, הגישה כהן, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.
תודה.
עכשיו אנחנו חוזרים לעניין החטופים, מלבד הישראלים שמשוחררים מידי החמאס, גם עשרות אזרחי תאילנד, עובדים שעבדו בקיבוצים, בעוטף, ונלקחו גם הם כבני ערובה, חלקם גם שילמו בחייהם לצערנו. אנחנו עם שגרירת ישראל בתאילנד, אורנה סגיב, שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום רב.
הערב עוד שישה אזרחי תאילנד שוחררו בפעימה החמישית, בסך הכל אנחנו יודעים עוד כמה נותרו בידי החמאס אחרי הפעימה הזו?
אנחנו ידענו על 32 חטופים, עד היום היו לנו למעשה 17, אם מצטרפים 6 נוספים.
אנחנו ב-23?
ל-23, זה אומר עוד 9 שנותרו בידי החמאס.
אנחנו יודעים שאת העסקה הזו לשחרור אזרחי תאילנד ניהלה ממשלת תאילנד, זה לא עבר דרך ממשלת ישראל. מה היחסים של מדינה כמו מדינת תאילנד עם ארגון כמו חמאס? דרך איך, דרך מי זה עובד? מה את יודעת לספר?
אז תאילנד זו מדינה שבאופן כללי מדיניות החוץ שלה היא מאוד ניטרלית. הם לא, בטח לא בסכסוכים שמרוחקים מהם, לא נוהגים לנקוט איזושהי עמדה חד משמעית לטובת צד אחד או אחר, ולכן יש להם הרבה מאוד ידידות. אני נמצאת בבנקוק בדרך כלל, יש שם שגרירות של איראן וקטר ומלזיה, וכאשר פרץ המשבר הזה, והתאילנדים מבחינתם זה משבר שיש להם חטופים, זה משהו שמעולם לא ידעו והם לא מכירים, זה מספר מאוד גדול. אגב, יש להם 39 נרצחים מהשבת השחורה הזאת, ולכן הם פנו באמת לכל הידידות שלהם. אני חייבת לומר שהם קודם כל פנו לישראל, ולמעשה לאורך כל התקופה הזאת הם עומדים איתנו בקשר מאוד מאוד קרוב בכל הרמות ובאמת המון גורמים, ובאמת אנחנו מסייעים להם ואנחנו עושים כל מה שאפשר, תוך שהעברנו להם את המסר שמבחינתנו חטופים הם חטופים, ישראלים או זרים, אנחנו מתייחסים לכולם ורוצים לראות את כולם משוחררים. במקביל הם פנו לידידות שלהם, לקטר ולאיראן ולטורקיה ולמלזיה, ובאמת לכל מדינה שהם חשבו שתוכל לסייע. אני חייבת לומר שהיום אני רואה איזה סוג של ויכוחים על קרדיטים, פתאום כולם לוקחים קרדיט על השחרור. אני לא באמת יכולה לומר לך מי באמת מגיע לו הקרדיט, האם זה באמת האיראנים או האם זה אחרים.
כן, היו גם כל מיני שמועות, אם מדברים על פייק ניוז, היו כל מיני שמועות גם שממשלת תאילנד איימה לחמאס בכל מיני איומים מוזרים, כאילו היא כבר מחזיקה אצלן שחמאס בתאילנד, אנחנו לא כאן...
אני אפילו לא שמעתי,
כן, אז יש כל כך הרבה המצאות. כן, כן, אז בואו, אולי ככה באמת נעסוק בחטופים עצמם, הם חוזרים לפה אחרי טראומה באמת קשה, בלתי אנושית, הם חוזרים הביתה לתאילנד. מה זה עושה ליחסים של, אני יודע מה, עשרות אלפי עובדים שעוד תכננו להגיע לכאן, שחשבו להגיע לכאן, והאירוע הזה בטח מערער את כל החשק לבוא לעבוד כאן.
אז בוא נתחיל לפני המלחמה. לפני המלחמה היו לנו פה 30 אלף תאילנדים בישראל, שזה מספר מאוד גדול, וזה בעצם המקור היחיד לעובדים זרים בתחום החקלאות. לא היו עובדים זרים בתחום החקלאות מאף מדינה אחרת חוץ מאשר מתאילנד. כאשר אני מסתכלת מהצד התאילנדי, ישראל היא בעצם היעד הכי פופולרי מבחינת העובדים הזרים שיוצאים לחול. יותר מאשר יפן וטיואן וקוריאה ואיחוד האמירויות.
הכי אטרקטיבית בגלל התנאים ובגלל הרבה מאוד זכויות.
בגלל התנאים והמזכורת ובאמת תנאים טובים. ואז החלה המלחמה ובאמת קראו להם בצורה הכי מפורשת. ראש ממשלת תאילנד היה מאוד מודאג וקרא להם ואפילו קרא למשפחות לקרוא להם. ואכן חזרו 8,500 או 8,600 תאילנדים, אבל צריך לזכור ש22,000 בחרו להישאר, והם בוחרים היום להישאר.
כלומר, מי שכבר נמצא כאן מזרחי תאילנד וחווה יחד איתנו הישראלים את החוויה הזו, אומר, אוקיי, זה לא הזמן לעזוב, אני יכול להישאר כאן. רבים מהם גם נמצאים באזורים אחרים ויכולים להמשיך לעבוד, אבל רחוק, שם, בתאילנד, אולי זה נשמע קצת יותר מפחיד.
אז בוא, אז...
כן. טוב, השיחה מה? לא שומעים? אוקיי. אורנה סגיב, שגרירת ישראל בתאילנד. טוב, לא נספיק אולי לסיים איתה את השיחה הזו, לא, אולי נשאיר את זה לשעה הבאה, נמשיך איתה את השיחה בשעה הבאה, קו נותק, כבר נגמר לנו הזמן, אז נודה לצוות שלנו, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה ליעקב ארנפלד כאן באולפן בירושלים, תודה לנתי שולמן על ההפקה והעריכה הערב, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, אחרי החדשות נשוב בעזרת השם.